כל הפירות כאן הן פירות שלפני המלטה הראשונה. אחרי הצרכה שם הן עוברות לכאן, כאן הן עוברות לתהליך של ההזרעה, ורק אחר כך מוליכים אותם לצד השני. יש שם חדר המלטה, חדר לידה, אנחנו קוראים לו חדר המלטה, ואז היא נכנסת למעגל שהיא תמיד היא שם. כל הפרות שכאן הן פרות שלפני המבקירות, מה שנקרא לפני המלטה הראשונה.
אבל כולם פה מוכנות להזרעה?
הם כולם, אלה שכבר פה כולם מוזרעות כבר. כל הפרות, מה? כי לפני המלטה הראשונה אין חלב. אחרי המלטה הראשונה, אז אם נית פעם אחת יש לה חלב, ותוך כדי כך שהיא נותנת חלב, מזרים אותה עוד פעם. מה שקורה, כל פרה על הרגל יש לה מספר. ברגע שהיא נפגשת לעמדה שלה בחליבה, לא משנה איזה עמדה, יש שם מכשיר שקורא את המספר שלה. ואז הוא מעביר למחשב המרכזי כמה חלב יצא באותה חליבה. נוצר גרף. ברגע שרואים שהגרף מתחיל לרדת, אז יודעים שהפרה הזאת כבר לא שווה לנו להמשיך לחלוב אותה, כדאי עוד פעם להזריע אותה. אם יראו פרה שנותנת כל פעם 8 ליטר, 8 ליטר, ימכרו אותה, אין טעם להחזיק אותה. אם היא לא נותנת את ה-30-35 ליטר ביום, לא שווה לרפת הרחתנים להחזיק אותה, ואז ימכרו אותה לרפת אחרת או לשחיטה. לכן, אבל מהרגע שהיא במיטה פעם ראשונה, תמיד היא שם. גם חודשיים לפני ההמלטה שלה, עדיין יש את הסככה שנמצאת שם, לא כאן. כאן כולם פרות מבקירות. עכשיו, בנושא של, אני לא אגע עכשיו בכל הצדים, הנושא של הרפת זה אחד הנושאים ההלכתיים הכי מורכבים מכל הענפים שנראה, נגיע עוד מעט ללולים ולמחברת. יש כאן המון שאלות הלכתיות של להתעסק איתן. אני יכול לומר לכם שאני גמרתי כמו בחור ישיבת שלבים, גמרתי בחודש אלול, גמרתי והגעתי לכאן ואי שם בחודש אלול, וגם אני לא ידעתי מה זה רפת וזה פרות, ידעתי כמוכם בערך. ובראש השנה היה יומיים ראש השנה, ביומיים ראש השנה, ביום השני של ראש השנה, באמצע החזרת השץ ניגש אליי מאיר אופיר, זה שראיתם עכשיו, שנינו אז היינו צעירים ויפים, ניגש אליי אומר הרב, יש לנו בעיה ברפת, פרה, הרחם שלה יצא החוצה, הרחם יוציא תוך כדי המלטה, הרחם יצא החוצה. הוא אומר לי, מה מותר לעשות? אני יודע, באתי מהישיבה, אני לא יודע מה. טוב, אמרתי לו,
אצלנו בישיבה הרכב לא היה.
אז הלכתי באמצע חזרת השעת איתו לרפת, למזלנו היו פה גויים, וגם למזלי, שבועיים קודם קראתי מאמר של הרב מאיר שלזינגר שכתב על זה מאמר. יש מאמר של הרב מאיר שלזינגר, מייסד ישיבת שלבים, שכתב באחד העלונים מאמר הזה, במקרה קראתי מאמר שלו על זה. ואז נתתי להם הוראות מה לעשות, זה היה הטקל הראשון שלי עם הרפת, שבועיים אחרי שנהייתי כאן רב במושב. אז אני לא אגע עכשיו בכל הצדים ההלכתיים, אנחנו נראה גם סרט אחר כך על אחד הנושאים, אבל מה רציתי לומר, כל הפרות כאן הן מבקירות. מה שקורה בהמלטה הראשונה שלהן, מה הבעיה שנוצרת? בחורות. ברגע שהבחור, נולד כאן בחור, אז בחור הוא קודש להשם. הרי יש לנו בכור אדם שעושים לו פדיון, יש לנו פטר רחם, פטר חמור שאנחנו צריכים לבדות, ובכור בהמה שהוא קודש להשם. כדי לפתור את הבעיה של הבכורות הללו שהם קודש להשם, מה שאנחנו עושים, אנחנו כל פרה שמגיע למקום הזה אנחנו מבצעים מכירת בכורות. יש לנו כאן גוי ברפת, אני מקבל כל חצי שנה בערך, כי הזמן שלוקח להגיע משם לשם זה בערך כחצי שנה. אז כל חצי שנה אני מקבל רשימה ממוספרת, כל אחד יש מספר, כל הפרות שנמצאות כאן, ואני מבצע מכירת בכורות, מוכר את הבהמות הללו, מוכר לא את כולן, רק את הקנה ואת הוושת שלהם אני מוכר אותם לגוי. ההלכה אומרת שברגע שנוצרת שותפות בין יהודי לגוי, אין קדושת בכור. למה דווקא קנה ובשת? כי להלכה נפסק שצריך שני איברים שהנשמה תלויה בהם. אם אני אמכור להם את האצבע הימנית של הרגל, זה לא יעזור כי הנשמה לא תלויה. זה שתיווצר, אני יכול למכור להם גם את הלב, אבל הלב שווה כסף. הקנה והבשת הם שני איברים שהנשמה תלויה בהם, ומצד שני הם לא עולים הרבה. כך שגם אם הגוי יגיד לי אני רוצה לקחת את הקנה ואת הבשת, אז אני יכול להגיד לו קנה ובשת שלך, כשהיא תמות תקבל אותה, זה לא שווה שום דבר. לכן משני הצדים הללו אנחנו מרוויחים, שגם זה נשמה תלויה בהם, וגם אפשר למכור אותם כיוון שהם לא שווים הרבה. עכשיו, לגבי מחירה לזמן, תכף אני אדבר על המחירה לזמן. רק סיפור מעניין, אנחנו בשבועות אחר הצהריים, אנחנו מתאספים כל שנה, כל היישוב, מתאספים כל היישוב ליד בית הכנסת, ועושים שם ערב לימוד, אז סיפרתי להם שם, יש לנו פה גוי של כבר הרבה שנים, הוא ערבי מהשטחים האי שם, והוא כבר עובד כאן הרבה שנים, ולא אני מוכר את בפסח את החמץ, את הבכורות, כבר מכיר את כל הדינים. פעם אחת ישבתי, הסברתי לו למה, הוא עבר לפני כחצי שנה תאונה, ובמכירה בכורות האחרונה הייתי צריך לבצע מכירה לפני חודשיים, משהו כזה, חושב שבערב פסח, לא בפסח, עכשיו עשיתי את המכירה האחרונה. באתי לרפתנים, אמרתי למי אני מוכר? צריך איזה גוי תלמיד חכם שמבין. לא מצאנו פה מישהו. בסוף לקחנו את אחד, יש לנו פה פיליפינים. מי שחולב פה בשבתות, על שבת נדבר בהמשך, גם עכשיו בחליבה הבאה אתם תראו מי שחולב זה פיליפינים. היהודים כבר לא חולבים אחרי הצהריים, נחים, גם לא שבתות, חולבים בוקר. אז הוא, בדרך כלל חולבים פה פיליפינים. לקחתי אחד הטלנים שנמצא כבר אתנו שש שנים פה, יחסית הוא יודע טוב עברית, יחסית. ישבתי אני ורפתן אחר, זה לא היה מאיר, זה היה מרכז המשק, מרשז הרפת, ישבנו שנינו, נתתי לו שיעור של איזה 20 דקות, הסברתי לו מה אנחנו צריכים ומה הבעיות שלנו וכדומה. הוא יושב, מסתכל עליי, מסתכל על עיניים, הראש, לא מוצאים מילה, כן? לא יודע, אבל אני מסמל את דובי, הוא מבין משהו, לא מבין, דובי אומר, הוא מבין. קצת באנגלית, קצת בעברית, איכשהו הסברנו לו מה אנחנו הולכים לעשות. אחרי איזה 20 דקות, אז הוא אומר לי, אני קומבינה. אמרתי, אפשר לחתום אותו, הוא הבין בדיוק מה אנחנו עושים פה. זה רק משהו הבין שעושים פה קומבינה, ידעתי שאפשר לחתום איתו את החוזה, וככה עשינו, חתם את החוזה.
עכשיו אני אפשר
לעשות, מה נעשה איתו? אסור לחלוב אותו, אסור לעשות שום דבר איתו. אין לנו היום קודש לשם.
התורה רוצה
שמשחט אותו? היום לא, כשיש כהנים או שיש קורבנות, זה הולך להשם. אבל היום, יש למשל, הייתי לא מזמן, לפני חצי שנה בסוסיה, נודע להם כבשה, ששכחו, הרב שם שכח לעשות מכירת בכורות. הכבשה הזאת נראית כמו יותר גדולה מהפרה. אסור לגזוז את הצמר, אסור לחלוב אותה. ההלכה אומרת, היום יראה עד שיסתיים. אסור לעשות לו שום דבר עד שהוא מת. עד שיפול בו מום, ואם היא נופל בו מום, וזה כל הסוגיה, לשים לו, יש בסוגיה הרי בגמרא, האם מותר, משתמע מסכת בכורות, מסכת שלמה על זה, מותר לשים לו לחם על האוזן, כדי שיבוא כלב ויאכל את הלחם וינשוך לו את האוזן, על מנת שיפול בו מום, זה משנה מסכת בכורות, האם מותר ומה עשו, גרמה, סוגיה
בכלל. אבל
את הבכורות היו
נשויים
יותר. כן, קודש להשם. עכשיו, הנושא הוא קצת יותר מורכב. למה? אז אלה, יש לנו שותפות עם גוי. אבל יש לנו עוד נושא שכרגע השנה זה לא קיים, אבל בשנים קודמות זה קיים. מדינת ישראל מגדלת חיטה. ומדינת ישראל מפרישה חיטה תרומה. אנחנו בזמן האחרון כבר לא עושים את זה, יש משקים שעדיין עושים את זה, רק השבוע התקשר אליי הרב ששדה אליהו ושאל אותי מה אנחנו עשינו כשעשינו את זה פה. שלבים עדיין עושים את זה, בשדה אליהו נדע עושים את זה, אנחנו לא יודע למה, זה לא עסק שלי. אבל מה שעושים בחיטה תרומה, יש טונות של חיטה. במקום לזרוק אותם, מה עושים אותם? מוכרים אותם לרפתנים שיתנו אותם אוכל למי? לפרות של כהן. ואז מה אנחנו עושים? עשיתי את זה כבר, עשינו את זה לפני כמה שנים טובות. אני הולך ומוכר את כל הפרות ששם, אני מוכר לכהן. ואז כל הפרות שאוכלות את כהן, ואפשר להאכיל אותם חיטה של תרומה. בהמת כהן גם בימינו יכולה לאכול חיטה תרומה. מה? לא שותף. פרות של הכהן. אני עושה שטר מחירה לכהן במשק, שלא יצריך את הפרות. ואז אנחנו מוכרים את כל הפרות לכהן, הוא משלם לזה כסף, ומאכילים אותם חיטה של תרומה. עכשיו, הבעיה יותר מסובכת, כי מה קורה?
אולי צריך להוסיף כאן, שאם דובר במשק שיתופים, אז יש בעיה איך זה יהיה שלכהן יהיה
זכות במשק
השיתופי. יש שטר מיוחד,
כן, זה כל החברים צריכים לתת לו. היה לנו שטר מיוחד שעשינו את הדבר הזה, וזה עבר במאספה, ואישרו את זה, וביצענו את ה... לא יודע איך זה. זה הרכב שמחלט את הרובד. אל תפחדו ילדים, אל תפחדו. חוזר רק מכונה.
שהכל ממוחשב.
הוא עם המגש מלמטה הולך למרכז מזון, יש לנו מרכז מזון, ועל פי ההוראות של יש אדם שזה התפקיד שלו לבנות את המנה של האוכל, ואז הוא מעלה מלמטה את האוכל, זה עובר אחורנית, כמה אוכל בדיוק שצריך, יש לו בתוך התא שלו מחשב ששוקל כל דבר, ושם בפנים זה מתרבה, ואז הוא עובר כאן, המכונה עוברת כאן ומוציאה להם את המזון.
כמו שף.
מה? כמו שף שמוציא את המזון. עכשיו, מה שעשינו אז, את כל הפרות שם מכרנו לכהן, הפרות כאן היו של שותפות עם גוי. עכשיו, ברגע שפרה ממליטה, חצי שעה אחרי המלטה, היא כבר נמצאת שם, ואוכלת אוכל של תרומה. ראינו, ויש בעיה, כי ברגע שהיא של גוי, היא לא יכולה לאכול אוכל של תרומה. אז מה שעשינו, זה תהליך קצת מורכב, בזמנו עשיתי את זה בשיתוף עם הרב אהרון מרצבך, הרב של שלבים, נסענו ביחד, יש... מדינת ישראל היום מכריחה אותנו לעשות מכירת בכורות. אם אני לא אשלח עם הפרה שנשלחת בשחיטה אישור שעשה את מכירת בכורות, במשחטה לא יקבלו אותה. משחטה, משגיח המשחטה לא יקבל פרה בלי שהוא יודע שהיא היה בה בכלל בכורות, כי יכול להיות שהיא פרה שהיא קודש להשם, הוא לא רוצה למכור את זה. אז יש מדינת ישראל, יש כמה רבנים שהם מבצעים את המכירת בכורות שחייבים לשלוח להם. מה שאנחנו עושים היום, אחרי שאני מוכר את הבהמה, שעת המכירה לזמן, אחרי שאני מוכר את הבהמה לגוי, גמרתי איתו, אני עושה שטר, מי שלמד קצת מעשה של קניינים, לעשות שטר עם גוי, קניינים עם גויים זה מסובך, לא כל קניין שמועיל עם יהודי, מועיל גם עם גוי. למזלי לפני שלמדתי כאן, הייתי אצל הרב גדעון בנימין, למדנו קניינים, אנחנו עושים גם קניין סודר, וגם קניין שטר, וגם קניין כסף, וגם מדים, הכל ביחד. ואחרי שאנחנו עושים מחירה אחת, אני מיד עושה שטר נוסף של מחירה. ובשטר השני כתוב שהגוי מוכר לי את הקנה ובשת 3 דקות אחרי המלטה. זה לא שטר מחירה לזמן. השטר הזה ניסחנו יחד עם הרב זמן נחם הגולדברג, נסענו אליו, ויחד איתו עבדנו על השטר הזה, והוא אישר את השטר. זה לא מחירה לזמן, זה מחירה גמורה, אבל יש מחירה נוספת, שרגע 3 דקות אחרי המלטה, הגוי מוכר לי חזרה את הקנה ואת הוושת, ואז היא יכולה לאכול שם כבר מהחיטה תרומה, כי שייכת רק ליהודי. אז אנחנו עושים שתי שטרות.
זה עובר לכהן?
השטר שם, אז היה כתוב שזה עובר לכהן. היום אנחנו כבר לא, אין לנו חיטה תרומה כרגע, זה חוזר חזרה אלינו, אבל בזמנו זה היה עובר חזרה לכהן. שטרות שונים שהיינו כל הזמן צריכים לשחק איתם. הנושא הרבה יותר מורכב, כי המכונה הזאת למשל היא מתחת חיטה תרומה. חיטה תרומה אסור לטמא אותה. מתי מטמאים אותה? ברגע שבאים עליה מים מרצון, נכון? ברגע שבאים עליה מים מרצון ונוגעים ביד, הרי כמו כל דבר, כמו פרי, כל זמן שלא בא עליו מים מרצון, הוא לא מקבל תרומה, גם אם אני נוגע בו ידיים טמאות.
תרומה זה עד שני.
מה? הידיים מטמאות. לכן נושאים ידיים לפני פירות רטובים, או מנגבים את הפירות. מי שנוהג לעשות את זה, לא נכנס לכל הדיונים הלכתיים. אז מה הייתה הבעיה? יום אחד גיליתי שאחרי שהם שמים את כל התערובת, אז לפעמים משקים קצת אותה, צריך שזה מדי יבש, משקים את זה. ברגע שהם משקים, אז הם מרטיבים ומוכר לקבל תומה. הרבה פעמים אחר כך יורד לגעת בזה, אז הוא מטמא את זה. אז יש בעיה שאסור לטמא את זה בידיים, הוא טמא את זה בידיים, זה גם אסור. לא משנה כרגע, זה חלק מהבעיות שלמזלי אלינו היום פה חיטה תרומה, ואני לא שואל את הרבתנים אפילו למה, כי כל זמן שזה שקט אז אני מעדיף שזה לא יהיה, וכשעושים עושים את זה רק שזה שווה מבחינה כלכלית, כל הבלבול מוח הזה. זה לא שווה מבחינה כלכלית, אז אנחנו פשוט לא עושים את הדבר הזה. אנחנו, יש עוד הרבה בעיות, אנחנו נדבר אחר כך על שבת ברפת, זה, יש, איך מנהלים רפת בשבת או במועדים וחגים. בכלל, משק חקראי כמו המשק שלנו, אחת המשימות הכי גדולות, איך מנהלים את המשק בשבתות, בימים טובים. כל המערכות פה, אם זה רפת, אם זה לולים, צריכים לעבוד שבשבת יהודים לא עובדים. אז יש כמה פתרונות, אנחנו נוקטים בשיטה אחת, יש רפתות בשיטה אחרת, אני אדבר על זה אחר כך שנהיה במזגן. אנחנו הולכים עכשיו למחברת. אנחנו נראה, גם תקבלו שם הסברים מהאדם שאחראי על המחברת, וגם נראה רדיעה של דבש. אנחנו לא נעשה את זה קבוצה אחת, כי המקום הוא קטן וצפוף. מה שאני מבקש רק, להתנהג בעדינות יותר מה שהתנהגתם לפרות. תעשו קצת רעש יותר מאיזה די גדול, הדבורים יעוטו עלינו. יש שם מקומות שיש שם ריכוז של דבורים. צריך לדעת שלפעמים נעקצים, אני לא לוקח אחריות, אני מודיע את זה לכל הקבוצות שאני לוקח. קרה לי פעמיים שחבר'ה שהבאתי נעקצו, וגם זה לא היה סוף העולם. אבל צריך לדעת שזה במחברת ישנם דבורים, אני מקווה שאין שם הרבה עכשיו שהם לא עקצות. צריך פשוט להתנהג בעדינות, וגם אם אתם רואים דבורה, לא נתחיל לעשות ככה, כי אז זה ישרוף, זאת אומרת, כאילו אתם קוראים לכל הדבורים לבוא עליי לכם. צריך לעמוד בסבלנות ולחכות שיזוזו מאיתנו. בואו, מחכים לנו שם את ה-4, נלך לשם, אחרי זה נעבור לרפת, אחרי זה נלך למזגן ונראה הלאה.